אנחנו נמצאים בענף השלישי, שהוא הקנאה. למי שאולי חדש היום, או מי שלא היה, אז אני אכבד את הפלאפון. ענף השלישי, הכוונה, בתוך מידת האהבה. והאהבה, אהבת השם, זה אחד מאופני החסידות. יש שני אופנים לחסידות. אופן אחד הוא יראה, כמובן יראת רוממות, ואופן שני הוא אהבה. והאהבה מתחלקת לשלושה חלקים. ראינו שניים מהם בשלמות, אנחנו באמצעיתו של החלק השלישי. הענף הראשון היה דבקות, הענף השני היה שמחה, והענף השלישי הוא קנאה, ולא חס ושלום קנאת איש ברעהו, אלא קנאת השם צבאות. עד כאן בסדר, חברים? טוב, עכשיו ראינו אתמול שהרמח"ל מדלג מפנחס לאליהו, וזה היה די מפתיע, או מאליהו לפנחס. הוא דיבר על אליהו שמקנה לשם השם, והוא פתאום אומר, כמו שמצאנו, פסוק אומר, תחת אשר קנה ללוקיו, וזה פסוק מספר במדבר, מפרשת פנחס, אבל החבר'ה ענו על זה מאוד מאוד נכון, שחז"ל אמרו שהנשמה של פנחס חוזרת ומופיעה באליהו, פנחס זה אליהו, לא שזה אותו אדם בגוף, למרות שהפרש השנים הוא לא כזה ענק ביניהם, כי פנחס האריך ימים, אבל פנחס כבר נפטר. ואליהו שהוא פנחס, הכוונה היא שזה אותו המשך, אותו דרך, פנחס זה אליהו, כנראה מה שמקובלים מלמדים אותנו, גלגול נשמות. עד כאן בסדר, חברים? טוב, אז זו הזדמנות פז לברך על התה. נכון, חיים בועז? ברשותכם, ואם יש פה כהן, אז ברשות הכהן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמו שחיים בועז רגיל להזכיר לנו, הלימוד היום לעילוי נשמת רבי צדוק בן נדרי הכהן, וגם אני חזרתי עכשיו מהאזכרה בהר הזיתים לקרוב משפחה שלי, שאר בשרי, שהפרופסור דוקטור מפקד הלחי, קראו לו ישראל אלדד. שמעתם עליו, חברים? שייב, נכון. שבנו אריה אלדד, שהחבר כנסת עד העת האחרונה, הוא גיסי, כלומר בעלה של אחותי, אז הלכתי שם להשלים את המניין. אמן, הפרעה שלמה. אז אני רואה פה כולם פנים מוכרות, שמי ברוך הבא, ינון ברוך הבא, חוץ מי, יהודי יקר אחד כאן, פיני, פיני זה קיצור לפנחס, אז התרגשת כשדיברתי עכשיו על פנחס, אליהו, הזכרנו אותך בלי לדעת שתאריך ימים, ומאיפה אתה פנחס? גר בירושלים. אז באת ללמוד איתנו קצת במכון, אז אתה מוזמן כל יום. כל הזמן, כל עד וכל שעה, בחינם. טוב, אז בואו ונתחיל. אז הוא כבר הפליגו חז"ל, אז פיני, לא יודע אם יש לך ספר לידך, אבל תוכל להסתכל אם מישהו יושב לידך. מקווה שכולם יודעים איפה אנחנו, ודאי מי שהיה עד עכשיו יודע, ומי שיכול לעזור לחברו אם מישהו לא מוצא. הוא כבר הפליגו חז"ל לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה. וגזרו דינו להיתפס באבון החוטים עצמם, שזה מאוד מאוד מזעזע, נכון חבר'ה? מי שלא מוחה, אז אם אני לא מוחה בשחרור המחבלים, למרות שגם בזה צריך למחות, אבל גם אם אני, מישהו מאיתנו לא יצא להפגנה שהייתה השבוע נגד שחרור המחבלים, אז זה לא נחשב שהיה בידו למחות ולא מוחה, משום שבידו למחות הכוונה למחות ו... למנוע, למחות ולעשות הכל כדי זה לא יקרה, ולצערנו זה כן קורה כל פעם מחדש, נקווה שלא יקרה יותר. אבל כאן כשכתוב מי שבידו למחות זה אדם בבני ביתו, רב אצל תלמידיו, מנהיג, מלך וכדומה אצל כל האזרחים שלו, הנתינים, זה הכוונה יש בידו. בידו הכוונה לא רק שהוא יכול לצאת להפגין, כי זה חשוב מאוד להפגין, היום למשל בערב יש הפגנה על עניין של פולארד, 6:30, אבל גם מי שלא הולך, זה לא נחשב שיש בידו למחות ולא מוחה, אז הוא יתפלל לשמיים, בסדר? אבל בידו למחות הכוונה בשליטתו. וכשאומר כבר הפליגו חז"ל לדבר, הכוונה היא לגמרא בשבת. שם הגמרא אומרת דבר מדהים. היא אומרת שכל נבואה שיוצאת לטובה, כל נבואה שיוצאת מפי נביא לטובה, לא חוזרת ריקן, לא מתהפכת לרעה. אבל נבואה שנאמרת לרעה, היא יכולה לתפך לטובה, כי אולי אנשים יחזרו בתשובה. וכך אומר ירמיהו הנביא לנביא השקר חנניה בן עזור, הוא אומר לו, אם הנבואה שלך לא מתקיימת, שאתה אומר, הכל יהיה סבבה, הכל יהיה טוב, ומלך בבל לא יצליח לפרוץ לירושלים, והוא שובר עול ברזל להראות שהמצור יישבר, אם הנבואה שלך לא מתקיימת, הנביא שקר. אם נבואת החורבן שלי לא מתקיימת, והלוואי והתבדה, הוא אומר, ולא תתקיים, אז אני לא נביא שקר, משום שנבואה על רעה, הרמב״ם מביא את זה בלכות יסודי התורה בהסבריו על נביאים, תתהפך בעזרת השם לטובה, אבל נבואה לטובה לא מתהפכת לרעה. כלל 99.9% חוץ מי במקרה הזה. שהיו שם הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא לרשום על מצחם, או מצחיהם, איך שומעים, על המצח שלהם, את האות תו, שהם יחיו, תו תחיה. ובגלל שהיו צריכים, היו יכולים למחות, ולא מחו, אז התהפכה התו מתו תחיה לתו, לא עליכם, תו תמות. כך אומרת הגמרא בשבת דף נ"ד עמוד ב', כדאי לכם להסתכל בה בפנים. ולכאורה תשאלו, אבל רק אבל אמרנו שנבואה לטובה לא מתהפכת לרעה, אבל עגלי מילתא רטרואקטיבית, עגלי מילתא מפרע, שהם לא מילאו את התקן הזה של צדיקים, כלומר, שזה לא צדיקות ראויה. כלומר, הם לא יהיו צדיקים כמו שציפו מהם, ולכן הגזרה נגזרה גם עליהם, כי הם לא עמדו בציפייה. טוב, ולא עליהם נאמרה הנבואה הטובה שיחיו. בכל אופן, גזרו דינו להיתפס באבון החוטאים עצמו. אז כמו שאמרנו, אם אנחנו לא נצא לרחובות ולא נפגין, זה עוד לא נקרא שניתפס באבון עצמו. אבל אם אנחנו יכולים לשלוט במצב ואנחנו מזלזלים, אז חלילה נתפסים באבון החוטאים עצמו. ובמדרש איכה אמרו על הפסוק הידוע ממגילת איכה, אז מדרש איכה כמובן זה על הפסוקים של איכה, היו שריה כאיילים. מה האיילים הללו בשעת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו? כלומר, הם לא ידידותיים ולא עוזרים זה לזה, וכל אחד מחפש את טיפת המים שלו, כאייל תערוג על אפיקי מים, ואינם מגובשים. כך היו גדולי ישראל, בין אם זה גדולי ישראל במדינים פוליטיים, ובין אם זה לצערים גדולי ישראל תורנים רבניים, רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה והחורבן יהיה על כולם ולא יבדיל בינם לבין אחרים, כי גם הם שמו עצמם כחלק מאנשי העבירה בזה שראו דבר עבירה והפכו פניהם ממנו. בעגל, באמת מי שעבד לעגל היו 3,000 איש בלבד, אבל הרצון להרוג חלילה נאמר על כולם, הרף ממני והשמידם, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי ראו דבר עבירה היום ונורא והפכו פניהם ממנו. אם אתם זוכרים את הסיפור של קמצא ובר קמצא, זוכרים חבר'ה? כולם זוכרים, נכון? היה אחד שהיה לו אוהב בשם, מה היה השם של אוהבו מבין השניים? קמצא? לא זוכר. והשונא שלו היה בר קמצא. הוא אמר לשמשו שיזמין את קמצא לסעודה גדולה שעושה בירושלים, עיר של, שעושה את כולם חברים, שאתה אמורה לחבר עיר של שלום, שלום בישראל, לפחות בנו, אצלנו. והוא הזמין בטעות, אותו שמש הזמין בטעות את בר קמצא. ובר קמצא הגיע, אבל יכול להיות זה הפוך, שהוא הזמין את קמצא והחבר שלו היה בר קמצא, אני לא זוכר, את אחד משניהם. זה שמות דומים זה לזה. נראה לכם סביר שקוראים אנשים שמות כאלה קמצא ובר קמצא? המהר"ל אומר שקמצא זה כולם נפרדים, כולם מקומצים, נמלים. קמצין, אונקלוס מתרגם את המילה נמלים בתורה לקמצין. כל אחד היה בפני עצמו, כל אחד היה נפרד. אחד היה קמצא ואחד היה אבא של הקמצא. בר קמצא זה כמו אבא של, בן של. כלומר כל אחד עבד לבד, כל אחד היה מנותק. ואז הוא הזמין את האחר בטעות, נגיד הוא הזמין את קמצא במקום את בר קמצא, לא משנה, והוא הגיע לסעודה, ובא לסעודה אמר לו, אוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך כאן ממטר, לא הזמנתי אותך. אז אמר לו, אל תבייש אותי, אני אשלם על המנה. אמר לו, אני אשלם לך על חצי מכל המוזמנים לסעודת הענק הזאת. אמר לו, לא. ואז הוא אמר, אני אשלם לך על כל הסעודה. אמר לו, לא, צא מכאן מהר. ממש תפס אותו בצוואר והעיף אותו. ואז הוא אמר אותו אדם דבר מעניין, דבר מזעזע. הוא לא אמר מה שהוא עשה לי, אני אלך ואלשין למלך, לרומאים, ואגרום לחורבן, אלא כיוון דיית ורבנן ולא מיחו. היו שם בסעודה הזאת גם גדולי ירושלים, היו שם רבנן, היו תלמידי חכמים, הם לא היו שותפים לביזיון, לבושה, אבל הם לא מיחו, הם שתקו. אז מה, כיוון שהם כאילו השלימו עם הדבר הזה, ית ולא מיכו, אז אני אלך ואכול קורצה במלכה, אלך ואכול עוגה אצל המלך, שכונה אלך ואלשין, אבל אז לא יהיו מלשינים בלי כוס קפה ועוגה. בימין המצב, אפילו בלי זה ככה, השתפרנו. אבל בכופן, אז היו צריכים עוגה וקפה בשביל לדבר על השון הרע. אכול קורצה במלכה, ונחווה ירושלים, נחווה המקדש. אז המשפט המזעזע שם בגמרא בגיטין, פרק הנזקין, פרק אגדות החורבן, כיוון דיתבי רבנן ולא מיכו. אז מחר וכולכם בעזרת השם רבנן בפוטנציאל, וכבר עכשיו אתם רבנן בפועל, כל אחד בדרגתו, איש איש לפי ערכו. אז אם אתם רואים דברים שהם ממש לא רואים, נגיד פלוני פוגע באלמוני, אל תשתקו. ובוודאי אם פלוני מכה אלמוני כמו משה רבנו שהוא ישר קפץ, בין אם זה רשע שיקה אחר בעם ישראל של המרושעים, בין אם זה מצרי שהרג, לא הרג, שפגע ביהודי. טוב, אז בואו נראה בפנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם כן אותם גדולי ישראל השם ירחם. אנחנו צריכים להיות תלמידיו של משה רבנו, כמו שהזכרנו קודם, שנחלץ הן לעזרת יהודי שהוקל די גוי, הן לעזרת יהודי שגם הוא לא היה טוב מחברו שהוקל די חברו דתם ואבירם, והן לעזרת בנות איש מדייני, בנות יתרו, שהרועים היו צריכים להושיע אותן מידם. וזה פשוט, כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שירא מכים את חברו ומחרפים אותו, מה שכת אמרתי, ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב את שמו יתברך, או בוא נוסיף את ארצו של הקדוש ברוך הוא, או את תורתו של הקדוש ברוך הוא, או את בניו של הקדוש ברוך הוא, שכל אלה מקושרים קשר כל כך קרוב אל השם, בני בכורי ישראל, גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ואת תורתו ואת בניו ואת ארץ ישראל. וכדומה, ושיעברו על מצוותיו. וכבר דיברנו על זה חבר'ה, שלצאת נגד מישהו שמחלל שבת, זה היה שייך פעם, או גם בימינו כשאחד נגיד שנה ופרש גדל בישיבות, ואחרי זה זרק את הכיפה. אבל כאלה שהם תינוקות שנשבו, כמו אותם הבנים שמזכיר הרמב״ם, הלכות ממרים, בני הקראים, אז הם גדלו כל חייהם בקיבוץ, גדלו באיזושהי שכונה בתל אביב וכו', ולא ראו ממילה ומסמולם עד שבאו לצבא, לא פגשו במישהו דתי, וכל מה שתקשורת הציג עליהם כדת וכדתיים, זה דברים שהם שליליים. לכן לא עליהם נאמר שניכנס בהם כדי לקנא את דבר השם, כי השם מרחם עליהם ורוצה שנקרב אותם, כמו שכאן מכון מאיר דרכו באהבה ובאמונה. והוא מה שאמר שלמה, עוזבי תורה יהללו רשע, אבל שומרי תורה יתגרו בם. יש כאן דבר והיפוכו, הקבלה של ניגודית. עוזבי תורה, אלה שלא אכפת להם התורה, וגם אם הם דתיים, אבל הם לא באמת מחוברים לקדוש ברוך הוא, הם יכולים להגיד שכוח לרשע. ושומרי תורה לא יוותרו. שומרי תורה יתגרו במישהו שהוא רשע באמת. על משקל זה לא היה נכון להגיד למישהו שהוא יוצא למסיבת תחילת השנה, מה שהם קוראים, נגיד לו שיהיה לך חג שמח, שיהיה לך שנה טובה, דברים כאלה, חס ושלום, נכון חבר'ה? למה אני אומר את זה? כי לאמא שלי יש עובדת פיליפינית. אז היא אמרה לי אתמול של שום, אני קורא שהיא לא מקשיבה עכשיו לזה, אבל לא נראה לי שהיא מקשיבה, כי היא לא שולטת בזה. היא אמרה לי באנגלית, אבל לא לעשות עליכם איזה דאווין וראש, אני אגיד לכם את התרגום בעברית. היא אמרה לי, אני יוצאת לשנה החדשה, לראש השנה, ואני שתקתי כמו דג. אז אומרת לא פעם, אני יוצאת מבוקר עד ערב, יופי, שתקתי כמו דג. לא הבינה למה אני לא אומר לה Happy New Year או ביטוי כזה, ושבוע לפני כן יצא לאיזה חג, שלא רוצה להזכיר איזה חג בכלל. ושוב פעם, אני עברתי לסדר היום, מה שהייתי צריך לעשות ככה, צריך להתארגן וכולי לעזור לי, אמא בסדר, אבל לא ברכתי אותה מכל הלב לשנה טובה ומתוקה. למרות שאנחנו מאוד מנסים ככה להתנהג אליה בדרך ארץ ויפה, אבל לא יכולתי לברך על חגים שהם נוכרים לגמרי, בטח לא על מה שהוא נולד, אותו אחד שקבור. בואו נמשיך הלאה, אותו אלוהים שקבור. טוב, נמשיך הלאה. כי אותם, טוב, היא לא תקן רשע, רק כדוגמה הבאתי שלא להלל משהו שהוא זר לנו. כי אותם שמעללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו את מומו, הנה הם עוזבים תורה או במעשים או לפחות בתפיסת עולמם ומניחים אותה שתתחלל חס ושלום. אך שומריה המתחזקים להחזיקה, ודאי שיכנסו בהם. טוב, פעם זה היה שייך יותר כדי שלא ילמדו מהסן, היום זה כדי להוכיח ולהסביר ולא לוותר על כל מיני חילולי השם, זה קיים גם היום. לא יוכלו להתאפק ולהחריש. סיפרתי לכם שהרב זצ"ל, הרב קוק, שכולם מחשיבים אותו כאיש מאוד מאוד רך ונעים ואוהב, וזה נכון, הוא ידע גם כן לצאת ולמחות ולהפגין בתור הרב הראשי של ארץ ישראל, ולא לוותר על דברים שנעשים בפריסיה, בפומבי, על ידי אנשים שיודעים שזה שבת, ובכל אופן בועטים בכבודה של שבת. ובקיבוץ אחד, אני לא יודע מתי להזכיר את השם של הקיבוץ, אבל ברוך השם כבר עשו תשובה, ומדובר לפני 80 שנה, אז אפשר להזכיר, בקיבוץ רמת רחל, שנמצא כאן בצפונה של, בדרומה של ירושלים, עבדו בבניין בשבת, והרב יצא ביום חול כמובן אל הקיבוץ, שבת הוא לא יכול להגיע לשם קצת רחוק, הגיע ביום חול בראש של חבורה שלמה והפגינו. והקיבוצקים יצאו עם מקלות ביד, זלזלו בכבודו ואמרו, אם אתם עוברים את הקו הזה וזה, אנחנו וכך וכך. טוב, הפגנה נמשכה והרב דרש ואמר, לא ייתכן דבר כזה, חילול שבת המוני בפריסה, בפומבי, בארץ ישראל, בירושלים הקודש, וחזר לביתו. ולימים חזרו תלמידים של הרב זצ"ל לקיבוץ רמת רחל וראו בחג הסוכות סוכה ענקית, כי יש שם בית הערכה, בית מלון שמתארחים בו אנשים דתיים. ומה יש למעלה מתחת לסכך? מה יש שם חבר'ה? מקלות, 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 כדי להחזיק את הסכך, נכון? אז אמרו אותם תלמידים, הנה ברוך השם נסגר מעגל, אותם מקלות שיצאו בהם נגד הרב צהר, שם הם שמים אותם בשביל שיהיה להם סוכה. אז כאילו תיקון העניין, הדבר תוקן. מי שמספר את הסיפור הזה בצורה יותר יפה ממני, זה הרב הדרי, הרב ישעיהו חיים הדרי, ראש ישיבת הכותל, שמלאו לו 80 שנה בימים אלה שריחמים. ואמר הקדוש ברוך הוא אל איוב, הפץ עברות אפיך, כלומר, תאמר מה שיש לך לומר, עברות אפיך זה בריתך דאורייתא, בכעס, לא כעס אמיתי, אבל כעס על עברי עברה, וראה כל גאה והשפילהו, בייחוד גאה שמזלזל מי ששנה ופרש, מי שלמד תורה ובועט ומזלזל ומקנטר, וראה כל גאה אכניהו, בסדר חברים? ואכניהו, טוב, והדוח רשעים, רשעים אמיתיים תחתן, תומנם באפר יחד, לא נשמע כל כך, לא נשמע שהוא מקרב אותם כאן באת הרשם האמיתיים האלה, פניהם חבוש באדמה בתמון, כי זהו תוקף אהבה שיוכל להראות מיישב את בורו באמת, ואומר, אוהבי השם שנאו רע. טוב, היה לי חשוב כל פעם לסייג את הדברים שאתה צריך לבדוק על מי מדובר, שמדובר על מישהו שהוא רשע, אמיתי, כמו שהזכרנו, מישהו שעושה יד אחת עם שונאי ישראל ערבים כדי שיפגעו בנו, או יוצא לאנגליה ואירופה ומבקש מהם שיחרימו תוצרת שבאה מיהודה ושומרון וכדומה, או אחד שגדל בתורה, גדל בישיבות ואחרי זה החליט להפוך את האידיאל בחייו, לתקוף את התורה, לתקוף את היהדות, כל מה שהוא למד הוא משתמש בו לקנטר. אבל יהודי פשוט, יהודי רגיל שגדל באווירה חילונית, בית ספר חילוני, בחינוך חילוני, משפחה חילונית, ויש לנו אנחנו עצמנו כאן במכון רבים עברנו את המסלול הזה, לא יעלה לדעת שנרחק אלא נקרב, שנסנח חלילה, לא נאהב, עד שבעזרת השם כולם יחזרו בתשובה. עכשיו נעבור לחלק השלישי. והנה ביארנו עד הנה את החסידות, מה שתלוי במעשה, זה פרטי הפרטים, שאי אפשר להביא את כולם, אלא רק תיתן לחכם יוסף לקח ונבון תחבלו תקנה, ובאופן העשייה, שאופן העשייה זה אהבה או היראה והאהבה שהתחלקו לכמה חלקים, וכעת הולכים, מגיעים לשיא, לשיא של החסידות התלוי בכוונה. נבאר אתה מה שתלוי בכוונה. לפני כמה חודשים היינו בקברו, לפני פחות מזה, בחנוכה היינו במצפה רמון ולמדנו את הפרק הזה, מי שישב איתי, וכשאנחנו מגיעים לקברו של הרמח"ל, שאוטוטו נגיע לסיום הספר, אנחנו בפרק י"ט, יש לנו עוד 6-7 פרקים קצרים יותר. הקיצור, כשנגיע לקברו של הרמח"ל, נלמד שוב פעם את החלק הזה, כי הוא שיאו של הספר הזה. הכוונה שמתלוות למעשים, הכוונה שעומדת ביסודן של המעשים, הכוונה שמניעה את החסיד להיות חסיד. ומה פירוש המילה כוונה? לשם מה אתה עושה את זה? בסדר חבר, לא מה אתה עושה, אלא למה. מה מוביל אותך? והתשובה תהיה כפולה, נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וחיזוק ותיקון עם ישראל. בסדר חבר? אלה יהיו שתי הכוונות שהן שתיים שהן אחת, כי עם ישראל אלה בניו של הקדוש ברוך הוא. אז נתחיל ברשותכם. וכבר דיברנו גם כן למעלה, מעניין נשמע ושלא לשמע למדרגותיהם. כבר הזכרנו את זה בתחילת הפרק הזה, את הצד של הלשמע ושלא לשמע. ועכשיו הוא יותר חודר לעניין של הלשמע. אמנם ודאי, מי שמתכוון בעבודתו רק בשביל עצמו, הוא שם את עצמו במרכז, לטהר את נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו, הוא חושב על דברים גדולים, על עולם הבא. אבל מי במרכז, מי בפוקוס, מי במיקוד? הוא עצמו. למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים וחסידים לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, יכול להיות שחלק מאיתנו, אני ואחרים, זה מה שחשבנו עד שבאנו הנה ושמענו את הרב דב ביגון, כל הזמן אומר, חבר'ה, תהיו אידיאליסטים, תהיו כללים. תחשבו על עם ישראל, על ארץ ישראל, על פולארד, על כל מי שמסר נפשו על כלל ישראל. ודאי תתקנו את עצמכם, כי אם לא נתקן את עצמנו, זה יהיה מין דילוג על מדרגה. ואי אפשר להגיע למדרגה של כלל ישראל אם אתה לא בונה את עצמך. אבל הכוונה לא יכולה, הוא יכולה, אבל היא איננה ראויה שתהיה אני במרכז, אלא כל עם ישראל, וכל הופעת השכינה, ונחתו הקדוש ברוך הוא, וממילא גם אני מתרומם, וגם אני אתעלה, וגם אני אקבל שכר, אבל לא זה המניע, לא זה מרכז העניינים, לא זו הכוונה הראשית. אין ספק שעם ישראל כשחזר לארץ, שדרג את עצמו, כי בגלות עבודה הייתה מאוד פרטית, עבודת השם הייתה אישית ופרטית, כי הכלל היה שבור ורצוץ, לא היה הכלל ישראל, נכון? היה עם, אבל זה משהו מושג מופשט, לא ראו אותו, לא היה לו חיבור אחדותי לכל הקהילות והתפוצות, כל אחד חי איפשהו תחת השלטון של אותה אומה, ותחת ההשפעה של השר הרוחני, המלאך של אותה אומה, שהוא ודאי שם של תומעה וצינור פגום, ואין בכלל מקום להיות שם, וזה מה שהיה בגלות והפריד בין איש לבין ראו, בין קהילה לקהילה. אבל כשחזרנו לארץ ישראל, והתחלנו להתגבש מחדש כציבור, וזכינו למדינה אחת, לצבא אחד, להילחם, להיאבק על תקומת עם ישראל כאן בארצו, בניגוד לשבר הגמור שהיה בחוץ לארץ, בייחוד בשואה, אז ממילא גם עבודת השם שודרגה. גם היא כבר בעיקרה צריכה להיות עבודה של ציבור, של בחרבנו מכל עמים, של חלק מעם, של גדלות היחיד בגלל שהוא מקבל את כוחו מכלל ישראל, והוא רוצה בשלמותם ובניינם של כלל ישראל, והוא מוכן למסור הרבה דברים במסירות נפש, לעזוב, לזנוח, להפקיר דברים פרטיים שלו כדי שיבנה כלל ישראל. ואם הזכרנו פעמיים בשבועות האחרונים את התרגיל חטיבתי שהיה לחטיבה צנחנים במילואים לפני כשבועיים שלושה. וזה היה במקום של כפור גמור, מושלג. תוך כדי השלג יצאו לתרגיל הזה, והגיעו רובה דרובה של החיילים, ובלילה היו בכפור אדיר, וחלק גדול מהם, אולי רובם, לא למדו את המסילת ישרים שכעת אנחנו לומדים, אולי לא שמעו בחיים על הרמח"ל, לא פקדו את בית המדרש ובית הכנסת, אבל נשמת ישראל חזרה להופיע בקרב העם שמתקבץ לציון. טוב, כבר הרבה שנים אנחנו פגעים בציון, כבר למעלה מ-100 שנה, אבל ברוך השם, מאז תחילת שיבת ציון, בין אם האדם הוא לומד תורה, ובין אם אין לו כיפה לראשו, אבל הנשמה היא כבר נשמה גדולה הרבה יותר. או מתגלית הנפש הישראלית בצידה הציבורי, שהוא הרבה יותר ענק מהנפש הפרטית. ואני לא אומר, ואולי זה אתם רוצים לשאול, שלא היו לנו ענקים כאלה משך הדורות גם בגלות, אבל הם היו כוכבי לכת בחושך הכללי שעטף אותנו בחוץ לארץ וגרם לעבודה שהיא באמת טובה, עבודת מידות ותיקון פרטי ואישי, אבל רק זה. וכשזה רק זה, זה רחוק מאוד ממה שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, להיות כלל ישראלים. זה לא שבארץ כאן לא צריך לעבוד על מידות ועל תיקון וכולי, אבל זה כמו נבלע, זה כמו משתלב בעניין המרכזי, זה להרגיש שאנחנו חלק מכלל ישראל. מי שרוצה להעיר.
כן. מה זאת אומרת, לשבת את פניו?
זה משל כמובן, כי בעולם הבא אין כיסאות ואין גוף, אלא להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אז גם מי שחושב רק ברמה הזאת, לא נגיד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לו שכר, ולא נוכל לומר שתהיה כוונה זו לרעה. אבל, אומר הרמח"ל, וכאן הרמח"ל יוצא מהגלות, ולא מדבר ברמה שנקלטת אצל העם בימיו, שמדבר לפני שהוא עלה לארץ, אלא הוא כבר מדבר לימינו שלנו. אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה הכוונה יותר טובה, כי עד הכוונה כל עוד, שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף הוא לא כל כך עובד את הקדוש ברוך הוא, אלא עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית, בעזרת השם, מתי נראה אותה? שנאריך ימים, בעזרת השם, שבוע הבא, יום ראשון. תודה רבה לכולם.